לפי סדר סימני השולחן ערוך, אנחנו בסימן תו קוף נון דלת, ששם כתוב השולחן ערוך בעצם מונים את הדברים האסורים בתשעה באב. נקרא את הפתיחה כי יש לנו עוד משהו קודם, וזה מוצאי שבת, שזה ממש לפני תחילתו. הטור אומר בסימן תו קוף נון דלת, תנו רבנן, כל המצוות הנוהגות באבן נוהגות בתשעה באב. אסור ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה, ואסור לקרות בתורה נביאים וכתובים ולשנות במשנה ומדרש ובתלמוד בהלכות ובאגדות. אבל קורה במקום שאינו רגיל לקרות, זה שונה במקום שאינו רגיל לשנות, דבר רבי מאיר, בפני שהוא צר לו, צר, אם הוא לא רגיל ללמוד שם זה צר לו. אבל רבי יהודה אומר, אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות, זה לא שונה במקום שאינו רגיל לשנות, והנה חטא כבתי כמו רבי יהודה. זאת אומרת, אסור ללמוד, אסור זה. אני רק מזכיר כאן על תשעה באב, אסור ברחיצה. אנחנו כבר מחמירים ברחיצה, כפי שכותבים הקדמונים, תרומת הדשן, והרמב"ן, מחמירים ברחיצה אפילו בימים האלה. רק להזכיר שרחיצה שאיננה רחיצה של תענוג מותרת, כי באמת בימינו קשה מאוד. אני אומר, תמיד אני מפקפק כמה אנשים מהציבור, לא מדבר על הציבור שאיננו שומר תורה ומצוות, מהציבור ששומר תורה ומצוות, כמה אנשים מקפידים שלא להתקלח בתשעת הימים. בארץ ישראל בימים האלה עוד החזאים צופים לנו חום כבד בסוף השבוע, אז בכלל איך אפשר לא להתקלח? אז להתקלח במים פושרים, עם סבון. אני זכיתי להתקלח עם סבון כביסה. זה, מה אני אגיד לכם, זה מנקה את הגוף, משהו הרבה יותר טוב מכל סבון אחר. קצת לא נעים, טוב, כדי שזה חיצה לא של תענוג, אז אני לוקח סבון כביסה לא ריחני ולא זה, אבל הוא מנקה מצוין. אז זה למשל, פשוט אמרתי, הלכה למעשה, מה אני עושה? כן, אז זה מה שכתוב כאן, אסור ברחיצה. כן, זה ההלכות של, נגענו בהלכות תשעה באב, עוד נשלים, אבל אני רוצה לעבור לסימן תו קוף נון וו. מה יש בסימן תו קוף נון וו? מוצאי שבת. מה קורה במוצאי שבת? שזה הקדמה לתשעה באב. כותב הטור, תו קוף נון וו, כתב בעל הלכות גדולות. אף על גב דק קיים עלן מתפלל לאדם של מוצאי שבת ושבת, ואומר הבדלה על הכוס, אם חל תשעה באב ואחד לשבת, לא יבדיל מבעוד יום, די יבדיל קיבלה לתשעה באב, ואסור לו לשתות. זאת אומרת, מה בעצם השאלה, וזה של בעל הלכות גדולות, זה מפורט הרבה בראש, בסוף מסכת תענית, כותב הראש בסוף פרק שלישי, סימן מם בראש, כתב בעל הלכות גדולות, אשתא דקיימא לן מתפלל לאדם של מוצאי שבת ושבת, זה אומר הבדלה על הכוס. זאת אומרת, קיימא לן למעשה, אפשר להבדיל מפלג המנחה במוצאי שבת, אפשר כבר להבדיל. אסור להדליק נר, אסור לחלל שבת, זה עוד לא צאת שבת, אבל הבדלה כבר אפשר לומר מפלג המנחה. אז שואל בעצם בעל הלכות גדולות, למה לא נעשה הבדלה בשבת, אחרי פלג המנחה, לפני שקיעה, נעשה הבדלה, נשתה את הכוס, ונצא בזה משבת, אחר כך ניכנס בנחת לתשעה באב. אומר הבעל הלכות גדולות, כיוון דאמר מר, עוד דילמה, כיוון דאילו מבדיל, אומר, אני קורא בלשון הראש שמביא את הבעל הלכות גדולות, אילו מבדיל קיבלי לתשעה באב עלי, כי דרב דאמר בדילנה ויחייב לי בעינוי. ברגע שאדם אומר אני מבדל, הוא מתחייב בעינוי. אז אומר בעל הלכות גדולות, אם הוא יעשה הבדלה, אז הוא כבר מקבל עליו את העינוי, אז אסור לו לשתות את הכוס. נו, אז מה היינו יוצאים לבעל הלכות גדולות? שהוא לא ישתה את הכוס, אלא ייתן את הכוס לתינוק לשתות. אז גם זה לא פתרון, מאחר ואסור לו לשתות, אז בעינו שהוא יכול, כן. והרמב"ן חולק עליו, מיד נראה את זה גם בהערה בטור, אבל בואו להבין את סברת הרמב"ן. ואלו דברי הרמב"ן, אומר הראש, אנו, לפי עניות דעתנו, לא חזין עליך סברה. זאת אומרת, אולי נשלים את לשון הטור. הטור אומר, אם כן, הקושייה היא יבדיל מבעוד יום, אומר בעל הלכות גדולות, לא יבדיל מבעוד יום, די יבדיל, אני קורא בלשון הטור, קיבלי לתשעה באב, ואסור לו לשתות, אל יברא במוצאי שבת על האש. מדוע? כי האש נבראה במוצאי שבת, אז מברכים בורא מעורר האש. ואינו מבדיל עד אחר התענית, ואז מבדיל על הכוס, ואינו מברך על האש. זאת אומרת, ביום ראשון בלילה, אז יבדיל על הכוס ואינו מברך. והרמב"ן כתב שאין לו להבדיל על הכוס. הטור לא מפרט מה נימוקו של הרמב"ן. בראש מובא נימוק. הוא חטא אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר הרמב"ן, ואנו לפי עניות דעתנו לא חזינה לאח סברה. מה זה לא חזינה? לא ראינו להבדיל ביום ראשון בלילה על הכוס? מה פתאום? דקמא דלא חזי לעבדו לי אלא במוצאי שבת ויומו, כי אסור למיכל בהני לבדיל מכאן ואילך איפכא מסתברא. זאת אומרת, מה סברת הרמב"ן? דכי אסור למיכל באפוקי שבתא ולא חזי לעבדו לי באחד בשבתא, לא מבדיל בתרי בשבתא דהלוחזי בשעתי לעבדו לי. אומר הרמב"ן, מי שהיה מחויב בהבדלה ולא הבדיל, יכול להבדיל גם במהלך השבוע, יכול להבדיל גם ביום שני ושלישי אפילו, אבל מי שלא היה מחויב, מדוע לא היה מחויב בהבדלה על הכוס? כלומר, היה מחויב בהבדלה, אבל ההבדלה על הכוס היא תקנת חכמים. לא יכול היה לשתות, אז ממילא הוא לא יכול, אי אפשר לחייב אותו הבדלה על הכוס. מאחר והיה פטור במוצאי שבת, אומר הרמב"ן, לא שייך להשלים ביום ראשון בלילה, כלומר ביום שני, הבדלה. זה ספירת הרמב"ן. הראש אומר, ראינו לרבי, וכיוון שראינו לרבינו הגדול, זה הטור שהסכים לצוק הלכה, מבדיל כל היום כולו, אין לנו אלא הבדלה של כוס. כן, למעשה, זה מה שאומר פה הטור, אדוני אבי הראש הסכים לדברי הלכות גדולות, וכן כתב רב נטרונאי, כלומר שלמעשה אנחנו במוצאי שבת רק מברכים על הבורא המאורי האש, ומבדילים סוף יום, מבצע יום ראשון, אור ליום שני, וכותב על כך משנה ברורה, גם השולחן ערוך אומר בתו קנ"ו, ליל תשעה באב שחל באחד בשבת, כשרואה הנר אומר בורא מאורי האש, אינו מברך על הבשמים. למה לא מברך על הבשמים? כי זה ניחות על הנפש, והמגן אברהם מוסיף שזה על הנשמה היתרה, אז אנחנו לא מריחים לתענוג בתשעה באב, ובליל מוצאי תשעה באב מבדיל על הכוס, ואינו מברך לא על הנר ולא על הבשמים, וגם לא אומר אתה חוננתנו. ביום ראשון בלילה במערבית של מוצאי תשעה באב לא אומרים אתה חוננתנו. מתי אומרים אתה חוננתנו? במוצאי שבת אומרים אתה חוננתנו, אז כבר לא אומרים בזה, אבל הבדלה כן עושים. ואומר מיר כך משנה ברורה, איתה במעריל כשהחשיך ברך בורא פרי הגפן והבדלה, אם כן משמע שמותר להבדיל על היין, ומשמע שמותר לשתות בעצמו ואין צריך להיתן לתינוק. הדגון מרבה, זאת אומרת במוצאי תשעה באב כשהוא מבדיל, הרי יש לנו קיים על תפקוף נונחת בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה, מפני כך מנהג כשר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בליל עשירי. אז אם ליל עשירי זה סוף יום ראשון ולא הבדלנו על הכוס במוצאי שבת, אז איך הוא ישתה את הכוס? אסור לשתות יין בליל עשירי. אומר רבי שלבוע, זה איסור קלוש, ולכן במוצאי שבת לכולי אלמה, גם לספרדים בוודאי, כי ספרדים גם כך שותה את היין. אפילו הרמה שאומר שייתן לקטן במוצאי יום ראשון אומר שאפשר להבדיל על היין. זה אם כן הסדר שלנו, ובעזרת השם ההמשך נראה מה קורה בתשעה באב.